ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו ראינו את דברי הפרידה של המלך מהפילוסוף, שכן דבריך מספיקים, אך אינם נרתים לבקשתי, מפני שיודע אני בעצמי כי נפשי זכה ומעשה הם מכוונים לרצון האלוהים, אבל הייתה תשובתי כי המעשה הזה אינו רצוי, אף על פי שהכוונה רצויה, ואם כן, אין ספק שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו, לא כפי המחשבו, ולא כמו שאתה אומר. שאם לא כן, הנה הנוצרי והמוסלמי, כלומר אדום וישמעאל, אשר חילקו את היישוב, את העולם התרבותי, נלחמים זה בזה, בכל אחד משניהם כבר זיכך כוונתו לאלוהים, והתנזר ופרש וצם והתפלל, והולך נחרץ להרוג את חברו, מאמין בשב הריגתו, זכות גדולה והתקרבות אל אלוהים, והם נלחמים זה בזה, וכל אחד משניהם מאמין שהליכתו אל גן עדן, ולחשוב ששניהם צודקים, לא ייתכן אצל השכל. והצענו את הפרשנות שמחלקת את הטיעון של המלך ל... שני חלקים, חלק ראשון שהדברים שלך אני מודה לך להם, אבל הם רק מבליטים לי שהמבנה הנפשי שלי הוא אחר, כי יש לי נפש שטובעת מעשה רצוי, והכוונה היא ממש לא מספיקה, וזה פשוט לא מתאים למבנה הנפשי שלך. עד כאן היה החילוק הראשון, והחלק השני אמרנו שהוא בא לענות על שאלה סמויה, שאם אתה הולך על פי תחושות נפשיות וידיעות פנימיות וחלומות, אז מה ההבדל בינך ובין כל אדם לא שפוי שהוא עולמו הפנימי הוא מלא ומדריך אותו? אז התשובה היא שאם מישהו משנינו פה הוא לא בריא מבחינה נפשית, זה אתה ולא אני, כי התכונה שלי היא תכונה אוניברסלית. זאת אומרת, לא עכשיו כניסה למי משניהם צודק, כי ברור שמישהו מהם לא צודק, אבל יש להם מכנה משותף לאנושות המתפצלת פה בגדול לשניים, לאדום וישמעאל, וגם אלה וגם אלה הם בעלי מבנה נפשי דומה לשלי, ואם יש מישהו מוזר פה זה הקט הביזרית הזאת ששמה פילוסופים. ועל כן ההתנערות שלכם מן התביעה הנפשית היותר בסיסית, ההתעלמות שלכם ממנה, היא בעיה שלכם, לא בעיה של האנושות. אומנם הנקודה הזאת, אז עונה הפילוסוף, אין בדעת הפילוסופים הרגעת אחד מאלה הועילו מגמתה מסכת. בנקודה הזאת נפרדות דרכיהם של המלך והפילוסוף, וכל אחד מתחפר בעמדתו. הפילוסוף בטענתו כאן אינו מתמודד עם עיקר טענת המלך, אלא מנתק מגע וחוזר על עמדתו. מלחמות הדת פסולות לדת הפילוסופיה. אבל זו לא הייתה הטענה. הוא לא טען שמלחמות הדת קשרות. זה לא היה העניין. העניין זה היה להצביע על המבנה הנפשי. מה בדבר ההוכחה החזקה על מבנה הנפש הכללי? זו תופעה נוספת שבה הפילוסוף אינו מבחין. הוא מתעלם ממנה, וגם כאשר חוזרים ומצביעים לו עליה, הוא לא יודע ממנה. אמר הכוזרי, ואיזו תהייה גדולה אצל הפילוסופים מאמונתם בחידוש, ושעולם נברא בשישה ימים, ושהסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, כל שכן עם הרוממות הזאת שמרוממים הפילוסופים אותה מידיעת הפרטים. ועם זה הראוי לפי מעשי הפילוסופים וחוכמותיהם והשתדלותם באמת שתהיה הנבואה מפורסמת אצלם ומצויה ביניהם להידבקם ברוחניות ושיסופר עליהם אותות ומופתים ונפלאות. ויש שאנו רואים החלומות הזאת הצודקים לי שלא יתעסק בחוכמה ולא בזיכוך נפשו ונמצא הפך זה במי שישתדל בה, וזה מורה כי יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד זולת מה שזכרתו הפילוסוף. אז עוד פעם, אמר הכוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של שתי של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא ובשישה ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, ואילו הפילוסופים ירוממו על ידיעת הפרטים. כאן חותם המלך את הדיון עם הפילוסוף. הוא מפרט דברים שרואים בכלל האנושות המעידים שהמבנה הנפשי האנושי אינו תואם את ההסתכלות הפילוסופית. האנושות מאמינה בחידוש שבבריאה, דבר פשוט אצל כל הדתות שהסיבה הראשונה מדברת עם בני אדם, ואילו הפילוסופים מצויים בקוטב ההפוך לכל האוריינטציה הזאת. אין המלך טוען שכיוון שדעת הפילוסוף שונה מדעת רוב העולם, סימן שזה טעות, לא להתבלבל. הוא לא מוכיח נגד הפילוסוף כי הרוב לא חושבים כמוך. דעת הקהל מעולם לא הבטא מבחן מאמת לדעות השונות. אף פעם לא עושים משלי דעת קהל בדבר אמיתות ובדבר דעות ובכלל בכל דבר שצריך בו שכל. הטיעון שלו הוא אחר. דעות וטענות מתאמתות כשהן מתאימות למציאות. במקרה שלנו הן אמורות להתאים למבנה הנפשי האוניברסלי. אך כאן ברור שהדעות של הפילוסוף אינן כאלה. כי לא רק הכוזר יצמא למשהו אחר, האנושות צמאה למשהו אחר. כי ברור שהאנושות אינה מוצאת מנוחת נפש בתיאוריות האלה ומתנהלת המציאות מתוך מניע אחר משל הפילוסוף. ואי ההתאמה לנורמה הנפשית האנושית מהווה עדות על אי התקינות של הגישה הפילוסופית הזאת. הפילוסוף אמור להיות אוהב החוכמה. חוכמה היא מתארת בקווים עקרוניים את המציאות, אבל הבעיה, ויש לה עקרונות, אבל הם אינם תואמים את המציאות. זה לא חוכמה, זו הזיה. ופה ישנה הצבעה פה על מבנה נפשי של האנושות, שהפילוסופיה פשוט מתעלמת מהנתונים האלה. שהפילוסופיה לא אמורה להתעלם מהמבנה הנפשי של האדם, כי זה ממד מציאותי לכל הפחות כמו הרים, לכל הפחות כמו גרביטציה. אז זה הטיעון הראשון. ועוד ממשיך הכוזרי, לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה נבואה מפורסמת ביניהם מפני דבקם ברוחניות ושיסופר עליהם נפלאות ונוראות וכבוד וגדולה. ואנו רואים החלומות הנאמנים למי שלא יתעסק בחוכמה ולא בזיכוך נפשו, ונמצא הפך זה במי שטרח בה. זה טיעון שני. חוץ מן המבחן הנפשי, שיש פה הצבעה על התעלמות ממימד מאוד משמעותי לעצם בניית פילוסופיה, התעלמות מן המבנה הנפשי של האדם, יש כאן מבחן נוסף, והוא מבחן התוצאה. האישיות הראויה האמורה להגיע לנבואה לדעת הפילוסוף היא דווקא זו המשכילה ומחכימה, הדבקה בשכל הפועל, דיינו הפילוסוף. אך המציאות מראה אחרת. ישנם אנשים רבים שלא עסקו בחוכמה ובזיכוך נפשם, ובכל זאת חזו עתידות. ומעידך, הרבה פילוסופים השתדלו להחכים, אך מעולם לא שמענו שמישהו מהם הגיע ממש לנבואה. אז זה יפה מאוד שהוא מבטיח, תשמע, תדבק בשכל הפועל, ותהיה כמו אסקלביוס ואפלטון וכו', אז אתה אולי אפילו תהיה נביא. כן? מישהו מהם היה נביא? מישהו בכלל מהפילוסופים מתיימר לטעון שהוא נביא? הפילוסופים לא מתיימרים, לא מתיימרים לטעון את זה בכלל. והדתיים מתיימרים. עכשיו זה בכלל לא משנה אם אלה משקרים או... אבל אתם לא עומדים בקריטריונים של עצמכם. במבחן התוצאה, אתם, יש לכם תיאוריה, אבל אין לכם שום אינדיקציה. א', אני טוען שהיא בכלל לא מתייחסת למציאות. ב', אני לא רואה שעל פי הקריטריונים שלכם, אתם עומדים בקריטריונים של עצמכם. התוצאות שאתם מבטיחים אותם, לא ראינו בכלל יומרה לטענות שלכם שמתייצמות. אז אתם לא נשמעים כל כך רציניים. הבחינה הזאת של רבי יהודה הלוי, צריך לשים לב אליה, היא חכמה. היא בוחנת דברים בשני קריטריונים. במבחן ההתאמה למציאות הנפשית, ובמבחן התוצאה. זו בחינה מאוד חכמה, מגיעה להכרעה באופן מהיר ומוחלט, ולא צורך לירידה לפרטים. חכם מאוד לשים לב לזה ולהשתמש בזה בחיים. בכל דבר. בלי שאתה עכשיו נהיה חכם מאוד גדול בכל תחום. קודם כל, תנסה לבדוק האם השיטה, התיאוריה, התיאולוגיה, קיצור, כל מה שמסיעים לקרוא לך, זה מתאים למציאות ומתאים במבחן התוצאה. תבדוק כל מערכת במבחן התוצאה שלה. קודם כל, התוצאה שלך. בתוצאה, תתחיל במינימום. מה המטרה שלכם במפעל? האם אתם עומדים בקריטריונים של המטרה שלכם? האם המפעל שלכם מייצר את מה שאתם טוענים שהוא אמור לייצר? זה קודם כל. אם כן, אפשר להמשיך לדבר. והשאלה הזאת, זו שאלה, לפני שאתה יודע כלום, אתה כבר יכול לקבל עליה תשובה, וזה מהיר מאוד. וניסיון לתשומת לב, האם מה שמדובר פה מתאים לממדים בולטים במציאות. טוב. כן, תזכיר לי.
יקיר.
אז אתה מציע פירוש אחר משלי. אין שום בעיה. אני ככה מבין, אתה לא מבין ככה. אני מנסה להסביר שכשהוא מצביע על זה, הוא לא מצביע בשביל להתווכח עם דעות, אלא בשביל להצביע על זה שהמבנה הנפשי הוא אחר. כי לפי דעתם זה כך, ולפי האנושיות היא פשוט הולכת לכיוון אחר. כן, קוראים לך?
אריאל.
אריאל.
האלילות לא ראתה את העולם בתור נברא בישי ימים וראתה אותו בתור.
הוא לא מתעסק פה באלילות, הוא מתעסק פה בשתי הדתות שחילקו את היישוב. וגם בתקופתו כבר, שתי הדתות שחילקו את היישוב התייחסו לאלילות כפרימיטיביות, זה דבר שהוא תת-תרבות. אז אין צורך בדיוק להביא מהם ראיות, לא מבעלי חיים ולא מבני אדם אליליים. הצבתי פה שאלה שמשום מה אתם לא שואלים אותה על דבריי. שלכאורה גם כמו הפילוסוף, גם אברהם אבינו, כל העולם מעבר אחד, ואברהם מעבר השני. זאת אומרת שיש לו רעיונות שלא מתאימות לאנושות. אברהם אבינו, אז טוב, מאחר שאתם לא שאלתם ואני שאלתי, אז מה אתם אומרים מהתשובה?
זה לא דברים שאנחנו בודקים את הדעות של העולם, אלא יש אמת, מה שאברהם אבינו אמר זה לא סותר את המבנה הנפשי של האדם.
למה לא?
למה כן? אני לא הבנתי למה כן סותר.
למה זה לא סותר? הוא חושב אחרת מכולם.
כן, אבל הולכים
על והפילוסוף חושב אחרת מכולם.
נכון, אבל הפילוסוף הולך נגד איך שמבנה הנפש של האדם, מבנה הנפש של האדם כן רוצה למעשה לחיים ומשהו ללכת אחריו.
יפה אומר נאוריי, אז ככה גם אני חשבתי. אברהם אבינו הוא לא אומר לכל האנושות, תעזבו את נפשכם, אל תשימו לב למה שאתם, עומק נפשכם טובה, כי אין להתייחס לנטיות האלה. הוא אומר עליהם את ההפך, שימו לב לנפשכם פנימה, שימו לב לנשמה, היא אחדותית, יש בתארה, בנפשכם יש תביעה נכונה, רק בתרבות החיצונית מצטיירים ומתנהלים הדברים לא נכון. אך האמת הפנימית היא שאתם מבקשים את האחדות האלוקית. כי אתם מבקשים את האלוהים, וזה טוב שאתם מבקשים את האלוהים, אבל לא כל מטאתי הוא אלוהים. דע כי נפשך, דע נפשך מה היא, ובקש לבורא, ובין כי היא תביניך, זה מה שאומר אברהם אבינו. באמצעות המימד הפנימי של נפשך תעגן במוחלט ותצעד באורו. זה יוביל אותך לא רק לאמת המוחלטת בעתיד, אלא גם בכל שלבי המסע אליה. זה הרעיון גם של אברהם אבינו. כל פנים הוא רחוק מאוד מן ההוראה וההדרכה של הפילוסוף. כן, אמרתי שהפילוסופים מצד אחד הם מבטיחים, או זאת אומרת, אומרים שמע, אם אתה תדבק בשכל הפועל, תדבק בשכל הפועל על פי הדרכות שלנו, אז מתגברים הסיכויים שבהם תהיה נביא, אולי אפילו תהיה נביא על ידי זה. עד כאן זה הטיעון שלהם. והטיעון שכנגד, שאומר פה עכשיו המלך, אני לא רואה מעולם לא ראיתי שמה שאתם אומרים, שאם תלך במסלול הזה, אז תגיע להישגים האלה, אני לא רואה אתכם מתיימרים לטעון שזה אומנם בפועל אירע. ואילו את בעלי הדתות שממש לא מתנהלים על פי הדרכות שלכם, מתנהלים הדרכות בקוטב הפוך, הם טוענים שהם הגיעו לנבואה. ומדי פעם גם רואים ביניהם, בלי הטענות, תופעות של חלומות צודקים. זאת אומרת, זו תופעה שיכולה להיות בכל מקום. כל בן אדם, אני ואתה גם כן, יוצא לפעמים שבן אדם חולם חלום, ובדיוק מה שחולם מתרחק. וזה לא... אז יש איזה כוח שנקרא אנטיציפציה של הבאות, יכולת חזיית עתידות. והוא לא בכלל לא מותנה בשכל, לא מותנה בשום מאמץ מוסרי, נופל פתאום על האדם, זה יכול להיות אצל כל בן אדם. על כל פנים, תופעות כאלה של נבואה, של ראיית עתידות, אצל הפילוסופים מעולם לא ראינו, חוץ מזה שהם אומרים שאם תלך בזה אז יהיה לך. אבל אצל אנשים אחרים, הם טוענים שיש להם, לא יודע אם משקרים או לא, אבל הם טוענים שיש. ובחלק מהדברים רואים שיש. אז רואים שבכלל, קיצור, הם לא מתאימים למבחן התוצאה, זה נקרא מבחן התוצאה, אתם מבטיחים שיצא מזה משהו, אתם מדבר בפועל, זה לא מנפיק את מה שאתם אומרים. הוא מסיים, והאמת היא שצריך להבין שפה הוא לא, כבר הם לא מדברים אחד עם השני כבר מסעיף ג' הוא לא מדבר אליו, כבר כל אחד, זאת אומרת מסעיף ב' הוא כבר אומר לו, שמה, אין לי מה לדבר איתך. והפילוסוף גם הוא כבר מדבר לעצמו, הוא מדבר לעצמו, הוא מדבר לעצמו. ופה בסעיף ד' הוא בטח רופא, הוא בטח כבר, הוא אומר, אומר באוויר, המלך, כי הוא לא עשו פה להתווכח איתו ולא זה, רק אומר, הוא כבר הלך בטח. אבל הוא מסכם, לו, חוץ מכל מה שאמר, מסכם לו לעצמו, מה דעתו ביחס לפילוסופים, אחרי שהוא פתח מעניין שדיבר כאן מאוד יפה, עכשיו הוא סוגר שקיצור פעם קשקש קיפושים. זאת אומרת, עוד פעם, אתה בסדר, טוב לך, אם הוא שם לך, אבל זה לא, אין בזה שום דבר שיכול למשוך אותי. כי בגלל הבחינות האלה, יש לי מבנה נפשי שונה, לאנושות יש מבנה נפשי שונה, הפילוסופיה לא עומדת בקריטריונים של עצמה. היא לא מתארת את המציאות, היא לא מתייחסת למציאות, לממד מציאותי מאוד משמעותי, וזה המבנה של נפש האדם, והיא לא עומדת במבחן התוצאה של עצמה. זהו. שלוש נימוקים, עשר. כל אחד בפני עצמו הוא מספיק חזק כדי לנתק מגע. ואת שלושתם הוא מביא וסיכם את העניין. והמילה הסוגרת, וזה מורה שכי יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד אחר זולת מה שזכרת אתה פילוסוף. עניין האלוהי, וזה מורה כי יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד אחר זולת מה שזכרת אתה פילוסוף. אנו פוגשים בזאת לראשונה את המושג העניין האלוהי. מושג זה הוא מרכזי בספר הכוזרי, והוא נכס צאן ברזל של עולם האמונה העברי. רבי יהודה אבן תיבון הוא שיצר בתרגומו את המטבע הלשונית הנפלאה הזאת. כי בערבית זה הביטוי בערבית זה אל אמר אללה. זה ביטוי שהוא ניתן להתרגם בכמה דברים ונחלקו ביחס לתרגומו המתרגמים. ובכל מקום, ראשון המתרגמים, שהוא גם ראשון בעצמו, ויש לנו יראת שמיים בפני ראשונים יותר מאשר בפני אחרונים, זה הבחירה שהוא בחר וזה היצירה שהוא יצר. ודומני שמבחינה היסטורית, אם כי זה לא מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא בדוק, זה רק מה שאני יודע, אולי אני טועה, אולי אני פשוט לא יודע. אבל דומני שמבחינה היסטורית, לא היה מושג כזה לפניו. הוא יצר את המושג הזה. הביטוי עניין אלוהי, אחר כך הוא יופיע בעוד, בהרבה. אבל פה זה מושג מרכזי בספר. וביטוי זה מתאים וקולע, מתגלם ומתמצאת בו רוח הספר. זה דבר ידוע שתרגום של ספרות תרבותית זו מלאכה קשה. בטיפול בדילמות בין התרגום המילולי למשמעויות ענייניות ורעיוניות העלולות לטשטוש ולאיבוד בהמרה לשפה אחרת. וישנם דברים שכלל אינם ניתנים להתרגם. אנחנו בעוד חודש בדיוק נתאבל על מלאכת תרגום. זאת אומרת, אולי לא בדיוק ביום, אבל ביום הזה, ביום. בעשרה בטבת מתאבלים בין היתר על ח' וט', ובאחד מימי טבת אלה, אז תורגמה התורה היוונית. וכתוב בגמרא, מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית, והיה יום קשה לישראל, כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. יש דברים שאי אפשר לתרגם. למשל, מה אי אפשר לתרגם? תורה אי אפשר לתרגם. למה לא? אפשר לתרגם. אי אפשר. מילולית אתה יכול לתרגם, אבל את התורה אתה לא יכול לתרגם. כל פנים, אינה יכולה להתרגם כל צורקה. טוב, הנושא הוא עמוק ממה שאני עכשיו מאזכיר אותו, אבל רק קצת. לענייננו, לא מתכוון להיכנס עכשיו בסוגיה הזאת. ומכל מקום, חשוב מאוד שהמתרגם יהיה איש אשר רוח בו. באיגרת, בספר צמח צבי, אז מסביר הרב ציודה שהמושג עניין אלוהי הוא מושג לעומתי. לעומתי למושג הדבר האלוהי. או העצם האלוהי. לעומתי למושג הלוגוס. לוגוס הפילוסופי. לוגוס זה מושג שאנחנו פגשנו לאל. בעברית קוראים לו ללוגוס השכל הפועל. כנזכר שם פירוש המושג שכל אצל הקדמונים הוא דעה, תודעה, אוריינטציה שמעצבת מדיניות חיים בצורה שיטתית, שלה קשר עם מחשבה והיגיון. לוגוס כולל את הלוגיקה בלינגוויסטיקה, הגות והגיעה, דעה ודיבור. השכל שעומד ביסוד המדבר, האדם המדבר, הוא מבטא מחשבה, כך אנחנו מניחים. זה לא תמיד נכון, אבל באופן סתמי זה כך. הקדוש ברוך הוא אינו לוגוס, הוא אינו השכל הפועל. ואינו כלול בשום סוג של שכל. אינו תודעה, ואף איננו רק שורש התודעה. הקדוש ברוך הוא הרבה למעלה מכל הגדרה וסיבוב. ולית מחשבה תפיסה בכלל. האוריינטציה היסודית של תורת ישראל היא ששמי דקות שבריחו הוא לעילה מכל ברכתה ושירתה ושירתה ונחמתה דאמירן בעלמה. ואם שמו זה כך, לכל שכן שהוא עצמו. ואומנם, ההוא תמיד ונעלם כבודו מלא עולם. הוא מובחן ומתגלה לנו כעניין האלוהי. בזאת ניכר ההבדל שבין קודש לחול, בין קודש לטמא. בין רוח הקודש של אמונת ישראל ביחסה למושג האלוקי, אותו היא מתארת כעניין האלוהי, לבין האוריינטציה הגויית. או אף של יהודים שהבנתם גולמית בענייני אמונה ותורה. האוריינטציה חושבת על אלוהים כעל הדבר האלוהי. דבר האלוהי. הדבר כשהוא לעצמו, כעצם האלוהי. הרמב״ם כותב, בהלכות יסודי התורה, הוא כותב, שהאלוה איננו כשאר דברים. וכוונתו לא רק שאיננו דבר כשאר הדברים, כלומר הוא לא אובייקט כמו שאר האובייקטים, חפץ כמו שאר החפצים. הוא לא דבר כמו כל הדברים. אלא משמעות הביטוי הזה, הרמב"ם אומר שמי שחושב שהאלוה הוא דבר כשאר הדברים, אז שלוש נקודות. אבל לא להבין את זה רק במשמעות שהוא שולל, אל תתפוס את האלוה כאובייקט, דבר כזה. אלא מתכוון הרמב״ם בזה לשלול גם כן את ההגות בת התרבות האלילית, המיתולוגית, היוונית, שהאוריינטציה האלוהית אצלה היא של הדבר, הלוגוס. הדבר מלשון הגורם את הדיבור. ככה רב ציודה מבין, ככה רב ציודה כותב שם באיגרת. כי לעומת הדבר, זה מילה יוצרת אסוציאציה לאובייקט כפו, נתון למישוש ולהתבוננות פיזית או הגותית. הביטוי עניין אלוהי כולל במשמעותו מגמה, רצון, התעניינות, שאיפה, חיות זורמת. מתבטאת בו ראשוניות היחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. כי שוב, על עצם הקדוש ברוך הוא, שלא לדבר על זה שאנחנו לא מדברים, אנחנו אפילו לא חושבים. כי אנחנו פיקחים, ולכן אנחנו יודעים שאי אפשר לחשוב עליו. חוץ מזה שאנחנו קצת צייטנים במקום שאנחנו לא פיקחים, וזה גם טוב, וכתוב בפתח אליהו, שלכן הוא המזרחים, שהם נוהגים להגיד את זה, ואנחנו אחרי הצצנו בזה. וראינו במה הם אומרים, וכתוב שלית מחשבת תפיסה, והם כתוב בזוהר שאין לית מחשבת תפיסה בו. סימן שזה נכון. הסימן שאנחנו לא חושבים, לא חושבים. אבל היחס שלנו אל משהו מעבר לכל מחשבה, ומשהו מעבר ודאי לכל דיבור, הוא במה שהנה הוא מתגלה, ומה אוריינטציית היסוד שלנו בהתגלות האלוקית. אנחנו על אלוהים עצמו לא מדברים, המילה אלוהים זה מילה פונקציונלית. אבל על האלוהות אנחנו מדברים. האלוהות זה אלוהים מתגלה. והאוריינטציה של ההתגלות האלוהית זה המילה עניין אלוהים. ושוב, כלול בכלל אסוציאציה המילולית של המילה עניין אלוהי, כלול בו מגמה, רצון, התעניינות, שאיפה, חיות זורמת. זה מהותי לאוריינטציה הנפשית האמונית העברית. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך הפעולות, דרך התנועה, דרך החיים. הוא מקור מים חיים. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות משברים, עד שלא יאכלו המים. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. אלוהים חיים הוא מלך עולם. ולדבקה בו כי הוא חייך. והיחד שלנו למקוריות האלוקית הזאת אינו כאל עצם, לא כאל דבר כזה שבורא את העולם, לא ככוח עליון. זו אוריינטציה אלילית. ואם תגידו, אבל ראיתי הרבה יהודים שככה מדברים, זה לא עושה את זה לאוריינטציה לא אלילית. והכלל אומר שאף פעם לא לומדים תורה מיהודים, אף פעם לא. לא לומדים תורה מבני אדם, ולא לומדים תורה מאנשים. לומדים תורה מהספרים ומתלמידי חכמים במקום שהם אומרים לכם שכך צריך לעשות. ואם אתה רואה שתלמיד חכם עושה דבר ולא אמר לך שכך צריך לעשות, גם מתלמידי חכמים לא לומדים. זה כלל. כי אם תתחיל ללמוד מיהודי, אוי אוי אוי, לאן תגיע? כל מקום תגיע. אבל לא למקום שאתה אמור להגיע לשם. אבל עכשיו אנחנו לומדים מספרים. ומאלה שבמסורת של עם ישראל ברוב דורותיו, הם ספרים בעלי סמכה. ואם זה כך, מזה לומדים. המטבע הלשונית של העניין האלוהי, זה מה שהנפש היהודית חשה ומתעניינת וזורמת וחיה בו. אנו מעוניינים בעניין האלוהי, ברצון, במגמה, מתחיים בנפשיות, בנפשיות חי העולם. יחיד חי העולמים. יחיד זה מה שאנחנו לא חושבים עליו. חיי עולמים, זה העניין האלוהי. זאת משמעות הבורא אצלנו. העניין האלוהי הבורא את העולם. דרך ההזדהות עם העניין, עומדים אנו על האלוהי. זהו קו יסודי בספר. בהמשך הדברים יהיו כמה וכמה הזכורים למושג, וירחיב רבי יהודה הלוי בהסבר עניינו של העניין האלוהי. ילך ויתברר העניין האלוהי כמקור חיים שאיפי, הוא יתברר כנפש העולם. כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו, כגון הנביאים וחסידים לחול בו, ולהיות לו לאלוהי. כי זו שאיפה, מגמה, ציפייה אל מה שצריך להופיע. החיות העולמית ההולכת ומעלה את הבריאה דרגה אחר דרגה, ומופיעה באיכותה העליונה כרוח הנבואה השורה על החסידים הנביאים. העניין האלוהי הוא נשמת העולם, המחוללת אותו, מעצבת אותו, מקדמת, מדרגה ומעלה אותו אל המעוטד לו. יש פה כמה הערות שאני רוצה להקביל לכם, שהן קצת בצד העניין, אבל הן טובות לתרגל את העניין למי שהעניין חדש לו. כן.
אני קצת לא הבנתי את מה שהרב אמר, שאנחנו לא אומרים, לא מתייחסים עליו כדבר כזה שבורא את העולם.
לא אמרתי את זה.
והיחס המקוריות הלוקית אינו כאל עצם, לא כאל דבר כזה שבורא את העולם.
האינטונציה שלה, האינטונציה שלך, הדגש במשפט שלך הוא אחר מהדגש במשפט שלי. מוזיקה שבה אני אומר את המשפט שונה ממוזיקה, צריך לפתח אוזן מוזיקלית, אני מקווה שאתה לא זייפה. אני קורא את זה ככה, את המשפט. אמרתי שלעומת הדבר, או נתחיל ככה, עוד פעם. בין רוח הקודש של אמונת ישראל ביחסה למושג האלוהי, אותו היא מתארת כעניין האלוהי, לבין האוריינטציה הגויית, או אף של יהודים שהבנתם גולמית בענייני אמונה ותורה, החושבת על אלוהים כעל דבר האלוהי, הדבר כאילו לעצמו, כעצם האלוהי, כי היא מבינה את המילה דבר כמו איזה עצם כזה, אובייקט כזה, דבר כזה, כוח כזה. כי לעומת הדבר, את המילה דבר בעברית, ופה גם כן צריך קצת לדעת עברית, וקצת לפתח מוזיקה שיש לה אוריינטציה, שאנשים משתמשים במילים, למה הם מתכוונים שמשתמשים במילה הזאת? מה מצטייר אצלם? כי פה אני מדבר על לא דברים מאוד חדים בהבדל, אבל מאוד חדים למי שמכיר את המציאות, מכיר את השפה. המילה דבר יוצרת אסוציאציה לאובייקט כפוא. עד כאן אתה איתי? איתי כמובן לא שומע אלא גם מבין. כלומר, דבר כזה זה נתון למישוש ולהתבוננות, או פיזית או אגותית. לעומת זה, הביטוי עניין אלוהי כולל במשמעותו מגמה, רצון, התעניינות, שאיפה, חיות זורמת, מתבטאת בו ראשוניות היחס אלינו כלפי הקדוש ברוך הוא. זה מהותי לאוריינטציה הנפשית האמונית העברית. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך הפעולות, דרך התנועות, דרך חיים. הוא מקור חיים, כי הוא מקור חיים. באורך נראה אור, אלוהים חיים ואנחנו עולם, דווקא בו, כי הוא חייך. היחס שלנו למקוריות האלוהית הזאת אינו כאל עצם. אתה יודע מה זה עצם? זה עצם, זה עצם, זה עצם. גם אתה עצם, שולחן עצם, שמיים עצם, צדק עצם. יש כל מיני עצמים, יש עצמים פיזיים ויש עצמים שם עצם. אבל אנחנו לא חושבים שקדוש ברוך הוא עצם. יש ביטוי כזה בחובת לבבות שהוא אומר שקדוש ברוך הוא לא שייך בה לא עצם ולא מקרה. היחס שלנו לקוריות האלוהית הזאת הוא לא כאל עצם ולא כאל דבר כזה שבורא את העולם. אתה קורא דבר כזה שבורא את העולם, אבל אני קורא את זה לא, אתה מבין, אתה צריך למצוא את המשפט הזה ולשים לב לכל מה שמעדד במשפט הקודם. אני כל הזמן מדבר על הדבר, דבר, דבר, לא דבר כזה שבורא את העולם, כי ככה אנשים נוהגים לחשוב, אלוהים, אז אני לא יודע מה זה אלוהים, אבל זה מין דבר כזה שברא את העולם, נכון? תצא ניסיון ברגע זה, יצא פה לרחוב, תשאל את האנשים מה זה אלוהים. אז תראה שאף אחד לא יגיד לך שזה המתגלה כעניין אלוהי, אבל יגיד לך, שמע, אני לא יודע, אבל אני, אתה מעמיק, מה זה אלוהים? לא יודע, אבל הוא דבר כזה שברא את העולם. אז זה סביר מאוד שככה ידברו, לא? אז על זה אני מדבר, ואז אני אומר, מה שהם ידברו, הם מדברים לא נכון. לא שמטריד אותי מה שהם מדברים, מטריד אותי מה שהם מדברים. זאת אומרת, זה לא העניין מה שהם, שאסור להזיז את הכלים הוורבליים שלך בצורה הזאת, אלא מה זה מעיד מבחינת האוריינטציה הפנימית, וזה מעיד. כי כשאנשים ככה מדברים, הם גם חושבים כמו שהם מדברים. זאת אומרת, תגיד, אנשים לא חושבים, אתה צודק. ומכל מקום, כשהם לא חושבים, ככה הם מדברים. אז הוא לא דבר כזה שבורא עולם, הוא גם לא כוח עליון, כי זה עוד דבר שאתה תשמע פה ברחוב, בכל מקום. אלוהים זה כוח עליון. אלוהים זה לא כוח עליון. כוח עליון זה מתי שאתה רוצה פיצויים מהממשלה על האבוקדו שנהרס לך. אז זה כוח עליון. אבל אלוהים זה לא כוח עליון. ולא בגלל שאנשים מדברים ככה, זה בסדר, זה לא בסדר. צריך ללמד אותם לדבר. וקודם כל בבית המדרש ילמדו לדבר, כלומר ילמדו לחשוב. בשביל זה התכנסנו. זה מטרה, כן? אז זו אוריינטציה אלילית, שאתה חושב עליו כדבר, ככוח, כעצם, זו אוריינטציה אלילית. איך הראשון, רבי יהודה אבן תיבון, איך הוא מבין את הביטוי, הזה של איש אשר רוח השם דיבר בו רבנו יהודה הלוי? אז הוא אומר שהוא מדבר על ה... טוב, אז יש ביטוי בערבית שהיה מתרגם מימינו, שהוא אומר, הדיוק המילולי זה דווקא דבר, זה פירוש המילה. אלא אמר, זה מצלצל לנו כמו האומר האלוהי. אומר, אז דבר. הדיבור, הדבר, האומר האלוהי. אז, וככה הוא תרגם. לכן אני ממליץ לא לקנות את הספרים שלו, את הספר שלו. הוא נכשל, נכשל במבחן הסף של הבנה הכי בסיסית של ספר הכוזרי. מי שזה מה שהוא מבין ספר הכוזרי, יסגור אותו וילך. על כל פנים, הוא לא רוצה ללכת, אני מציע לכל אחד אחר שיסגור את הספר, ייקח ספר אחר. על כל פנים, הוא אדם שידע לעצמו שהוא לא מבין בכוזרי, זאת אומרת, לא מבין ב... כי זה דבר קריטי, הדבר הזה. כן.
אבל מה שאנחנו גם בתפילה אומרים, הגדול, הגיבור, הנורא, אז למה כוח עליון זה לא בסדר, אבל לומר הגדול, הגיבור, זה כן.
הגדול, הגיבור והנורא זה לא מתאר אותו כדבר כזה, כדבר בין הדברים. אני מדבר על היכולות שלו. הגדול, הגיבור והנורא, אולי הוא באזור, למה אתה חושב, למה אתה שואל ככה? זאת אומרת, אם מישהו היה שואל שהגדול גיבור ונורא דווקא מצלצל כמו העניין האלוהי. סליחה, אני מבין שזה מצלצל, שגדול גיבור ונורא זה אותו דבר כמו דבר אלוהי. טוב, אצלי מצלצל שאתה שואל דבר כזה, שאתה לא מבין טוב את המילה דבר, ולא מבין טוב את המילה גדול גיבור ונורא. כל פעמים אתה משתמש במילי, יכול להיות שיש מכנה משותף בין גדול גיבור ונורא ודבר, שאת כולם אתה לא מבין, אז זה נשמע לך אותו דבר. הנה, אותו דבר. הדבר שאתה לא מבין, זה אותו דבר. אבל זה לא אותו דבר. אני מנסה להגיד פה על שקדוש ברוך הוא לא דבר, אני צריכים לחזור לכל מהתחלה.
זה הבנתי רק.
אני חושב שלא. השאלה שלך מידה שלא הבנת.
אבל יש מחשבת תפיסה בעבר. ואנחנו כן, במחשבת כן, תופסים כל מיני דברים שהוא גדול.
אז למה אתה, אז למה אתה, למה אתה שואל על זה? למה אתה שואל, אם לא את מחשבת תפיסה בעבר, למה אתה אומר עניין אלו? אין מחשבת תפיסה בעבר. למה נזכרת? כל זה אומרת, עניין אלו זה בסדר, אבל עליו לא. אז למה אתה חושב שאתה אומר שאתה גדול גיבור ונורא, אתה חושב שאתה מדבר בניגוד למה שהזוהר אומר שלית מחשבת תפיסה בי?
כי אם אתה לא יכול לתפוס את זה בכלל, אז איך אתה, הגדול שאני, שאתה מתאר,
זה לא
הגדול
שלו? אז אם אתה לא יכול לתפוס בכלל, למה אתה שואל על זה? אתה לא יכול לתפוס בכלל, אז למה אתה מדבר על עניין אלוהי?
אז גם על עניין אלוהי?
יפה, אז אם אתה שואל את זה, אז למה אתה... בוא, לא תקוף ישירות, למה אתה... שאלה על בן דוד שלי, תשאל עליי. אז כן, חביב, אנחנו אמרנו שנכון שביחס לעצמות האלוהית, שלא לדבר שאנחנו לא מדברים, אנחנו אפילו לא חושבים. ואף על פי שאנחנו לא חושבים, ומכל מקום חושבים, זאת אומרת, מנסים להכניס אותו באיזה קונספט פרטיקולר, מסוים, זה נקרא לחשוב, להמשיג אותו. למרות שאנחנו לא מנסים לעשות את זה, כי אנחנו יודעים שאם דבר מומשג, אם דבר קונספטואלי אצלנו, אם דבר שהוא נמצא אצלנו בתוך הראש, אז זה סימן שזה לא אלוהים, בהגדרה. כי אלוהים הוא למעלה מהגבולות. זה אפילו מי שלא מבין יודע. אפילו פה ברחוב יגידו לך את זה. אז, ואם זה נמצא אצלך בראש, לא אצלך, אצל כל אחד. אז זה מוגבל. והראיה זה נכנס בתוך הראש שלך. כי משהו לא מוגבל, לא נכנס בתוך הראש. כי אנחנו לעולם יכולים לתפוס דברים מושגיים. מושג זה דבר עם גדר, עם תיחום, עם מסגרת. כי דבר בלי גדר, בלי הגבלה, אז אנחנו יכולים לסמן כיוון. תלך לשם, איפה זה שם? תמשיך עד אינסוף, זה בסדר. אז אמרתי אינסוף, אני יכול לדבר עם זה. אני לא יכול לחשוב ולהכיל את האינסוף. אני יכול לכוון אליו. אינסוף זה בא להגיד, תראה, תגיע לסוף, תמשיך הלאה. אבל זה לא מושג אינסוף. זה לא דבר זה. זה לא אינסוף. כי זה דבר מוגדר, דבר מסוים. אבל דבר שאני אומר, תראה, מעבר לזה, אז לא הגדרתי את המעבר לזה. אבל אמרתי לך, מה שיש פה, זה לא. תמשיך הלאה. אז ככה אנחנו כן יכולים לדבר על האלוהים, על עצמותו, על מה שאנחנו לא יכולים לחשוב. אנחנו אומרים, הנה, אי אפשר לחשוב על זה. זאת אומרת שכל מה שאתה חושב, תמשיך הלאה. לפעמים קוראים זה אין סוף, תמשיך הלאה. ועל אף שאנחנו לא יכולים שלא לדבר על זה שאנחנו לא יכולים לדבר, אנחנו לא יכולים אפילו לחשוב, אנחנו גם לא יכולים להכחיש שיש את הכל. והכל, המציאות, היא באה ממנו. ועד רבה, בזה שאנחנו לא יכולים לחשוב עליו, בזאת אנחנו גם לא יכולים להכחיש את מציאותו. לא מתכוונים מציאותו במשמעות של מציאות שלנו, כי מציאות שלנו זה מושג שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אבל מכל מקום, אנחנו מבינים שיש לנו מושגים, למשל שוללים, המילה לא. זו מילה שלנו, נכון? היא לא תקפה ביחס אליו. אז כשאנחנו אומרים ביחס אליו שהוא לא קיים, אז זה דבר מאוד מאוד חכם, בדיוק כמו המילה שהוא כן. זה מילה שלנו, זה מילה שלנו, בצד השווה ביניהם שזה שלנו, וממילא לא רלוונטי ביחס אליו. אז אנחנו לא יכולים לשלול אותו, לא יכולים לקיים אותו. אנחנו, בעצם זה, אנחנו ודאי לא יכולים שלא להיות מלאים בתודעה שכל היש זה היחס שלנו או שלי. היחס שלו אלינו. זאת אומרת, יש, הנה אני מדבר איתך, אנחנו מבינים אחד את השני, אני מקווה, קצת. על כל פנים, קולטים, אנחנו משיגים אחד את השני. אז אנחנו רואים מושגים, דברים מובנים, דברים מוגבלים, דברים מוגדרים. המציאות היא כולה מוגדרת, מצומצמת, בנויה על פי, על פי מה שאנחנו כן יכולים לחשוב, לדבר ולמשש לעשות. והמציאות הזאת היא מהמקור שהוא מציאות עוד גדולה מן המציאות. והשלילה לא רלוונטית. זהו, חייך שלנו לאלוקים. ובמסגרת האינטראקציה, הקשר בין המציאות ובין משהו שאנחנו... אז ביחד זה יש לנו הרבה מילים. אולי הראשון בהם זה העניין האלוהי. זה מה שאמרתי, על אלוהים אנחנו לא מדברים, אבל על אלוהות אנחנו כן מדברים. אלוהות, זאת אומרת, איך שאנחנו יוצרים קשר עם משהו למעלה מכל המושגים שלנו. והאוריינטציה הראשונית היא תפיסת כל היש כעניין, כמגמה, כנשמה, כאידיאל, כרצון מכונן. שכל היש, אנחנו מכונים להבחין ולעשות הכללות, יש חכמים יותר, כי ביחס לעצם האלוהי, משה רבנו ואני, אותו דבר. אין הבדל לגבי העצם. לא... לא, אני לא יודע כלום, וגם משה רבנו לא יודע כלום. אז הנה, בזאת כולם שווים. אז מה עושה את ההבדל האינסופי ביני ובין משה רבנו? החוכמה. החוכמה זה לא כלומר של להגיד שאי אפשר לחשוב על זה. כי בשביל זה לא צריך להיות חכם גדול. כי בימינו אולי כן. אבל בעיקרון, זה פשוט. שהתוכן האלוהי הוא לא מוגבל, הוא מלא, כל מה שאתה חושב עליו הוא מוגבל, הוא מלא, אתה לא מדבר עליו כי אתה לא חושב עליו. זה פשוט, ובזה נגמר הנושא, אין מה ללמוד, אין מה לדבר, אין מה כלום. ומה משה רבינו רבינו, ומה שיש לו המון מה לדבר, והוא מדבר חכם, לאין סוף יותר מאיתנו, וזה במה שכן אפשר לחשוב, במה שהאלוהות מתגלה, ויש המון שמות והמון תארים, והוא אמר שהוא הקהל הגדול, הגיבור בנורא. ואנחנו אחר כך הולכים בעקבותיו, ואנשי כנסת הגדולה ואמרו לנו, באו ואמרו לנו, תגידו את זה גם כן, כי משה רבינו אמר, ואנחנו אומרים להכניס את זה בתפילה, רק תזכרו שהוא אל עליון. זאת אומרת, הגדול גיבור בנורא, אבל אל תחשב שהוא גיבור כמו אח שלך, שהוא גיבור גדול ואבא שלך עוד יותר. אלא תבין שהוא אל עליון, גדול וגיבור. ונורא, ואל אליהם, למעלה מכל המושגים שלנו. אבל הוא מתגלה לנו ברשמים האלה. אלה ושקדומתם, יש דמון רשמים. אבל כשאנחנו פה עכשיו דיברנו על זה שאל תהיה כמו ההמונים, כמו הגויים, או כמו המונים, המונים גסים שלא לומדים ולא חושבים בקרב היהודים. שלפעמים מדברים בצורה זורמת אל אלוהים. פה בני אדם לא אוהבים לדבר כי הם נוהגים להגיד שהם לא יודעים מה זה. זה מביך אותם, שאתה שואל אותו מה זה אלוהי. זו שאלה לא נימוסית. אבל בסוף תלחץ, אז הוא בסוף יתפרץ לך, יתפרץ להגיד, זה דבר כזה. אז ההתפרצות הזאת היא באמת מידע על, כשהוא מנסה לחשוב, אז איך זה... הוא לא חושב שהוא מדבר על ההתגלות, הוא מדבר לך על עצם העניין, והוא קורא לו דבר כזה. כשאנחנו משתמשים בכל התארים שהתורה משתמשת, וחכמים משתמשים, או כשאנחנו משתמשים, זה אחרי שלמדנו משהו באמונה, למדנו קצת כוזרי, ולא רק עמודים ראשונים, למדנו את כל הספר. יש עוד הרבה הסברים בנושא את זה בהמשך, בתחילת מאמר שני, יש שם פרק שלם, סעיף שלם, גדול ונורא, כל תורת התארים. אני עכשיו בקושי הגעתי לתחילת מאמר ראשון, אז אני לא בדיוק על אמת חי תחילת מאמר שני. אבל מכל מקום, אתם מן הסתם כבר קראתם ולמדתם את כל הספר, אתם בטח כבר בקריאה השנייה או השלישית, זה מתפקידכם, אז אתם מכירים את זה. אז שם, אם תתעמק שם, אז תראה שהוא מסביר מה שאני אומר פה, נמצא שם עוד הרבה יותר. אנחנו מדברים על איך שהדברים מרשמים אותנו, ושם יש מרחב גדול מאוד להתבטאויות. אבל לעולם אנחנו לא מדברים על המהות. אנחנו מדברים על ההתגלות. כשאני שולל פה ביטויים של כוח עליון ודבר כזה, זה כי המחשבה ההמונית לא מבחינה בין מהות להתגלות. היא בכלל לא יודעת שיש דברים כאלה. זהו. יש את רובן, יש את שמעון, ויש את אלוהים. רק הוא, רובן ושמעון הם גרים ברחוב זה וזה, והוא בשמיים, מעל השמיים. באיזשהו מקום, זאת אומרת, יודעים, צריך להגיד, הוא פה בלי זקן, אפילו אפילו בלי כיסא, בסדר. אבל עדיין, הוא דבר כזה, שהוא ברא פה. אז המחשבה הזאת היא לא טובה, למרות שהיא מתכוונת לטוב. ופה אנחנו לומדים גם לחשוב טוב ולהתבטא טוב, כדי שנתאים לאמונה הטובה, אמונת ישראל בתורה. מה נעשה? טוב, זה המצב. פעם באה אני פחות דווקא. טוב, אולי נחזור לזה, טוב, כי...